חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. במהדורה המרכזית, הלווייתו של זקן האדמו"רים רבי מנחם מנדל מקליף, זכר צדיק לברכה, מגיעה בשעה זו להר המנוחות בירושלים. הלווייתו יצא אחר הצהריים מבית מדרשו בשכונת שיקון חב"ד, בהשתתפות מאות איש, בראשם רבנים וראשי הישיבות. על פי צוואתו ימלא את מקומו נכדו, רב ישראל מרדכי הורוביץ. אדמו"ר מקליף, זכר צדיק לברכה, עוד מוצל מאש, פעל רבות בחייו למען זכרם ועילוי נשמתם של 6 מיליוני הנרצחים בשואה. המסע ומתן הקואליציוני. נציגי שס נפגשו בשעה האחרונה עם צוותי המסע ומתן של הליכוד. בשס דורשים את הסדרת חוק הגיוס, שמירה על גיור כהלכה ומספר תיקים. מיד אחרי פגישה עם שס יחל המסע ומתן עם יהדות התורה בשעה הקרובה. יהדות התורה דורשת אפי את הנושאים העקרוניים ליהדות החרדית ומבקשת להחזיק בתפקידים השונים, בין היתר גם בשיקון וברווחה, נוסף על התפקידים הנמצאים בידיה כיום. יושב ראש כולנו, השר משה כחלון, מסרב לשלוח צוות מטעמו למסע ומתן ודורש שיחות ישירות עם ראש הממשלה. באיחוד הימין עדיין לא הציגו רשימה דרישות מוסכמת על כלל החלקים בתוך האיחוד. ישראל ביתנו מציבה בראש דרישותיה את תיק הביטחון וחקיקת חוק הגיוס שהוצג בקדנציה היוצאת. משטרת ירושלים הודיעה כי נתנאל סנדרוסי, שלפי החשד דרס ילד בן 11 בשכונת רמות בשבוע שעבר וברח מהזירה, הסגיר את עצמו למשטרה. הילד חיים בנימין בן שושנה רייזל עדיין נמצא במצב אנוש בבית החולים שערי צדק. לאחר הפיגוע הרצחני בבית הכנסת בקליפורניה, בו נרצחה אחת מהמתפללות ושניים נוספים נפצעו, קורא היום ראש הממשלה להגביר את המאבק נגד האנטישמיות. נשיא המדינה אמר כי הפיגוע הוא עדות כואבת לכך שהאנטישמיות והשנאה ממשיכות לפעפע בעולם. המהדורה המרכזית כאן ברדיו קול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. ערב טוב לכם וקיץ טוב לכל מאזיננו. אנחנו פותחים עם הבשורה המרה. היום בשעות הבוקר נפטר זקן האדמו"רים רבי מנחם מנדל מקליף, זכר צדיק לברכה. בשעות הצהריים יצא הלווייתו שמגיעה ממש בשעה זו להר המנוחות, כבר נמצאת שם בהר המנוחות יחד מבין מאות המלווים. נמצא גם ישראל בן צבי, כתבנו. שלום ישראל.
שלום אבי, קשה גם לך אבי.
אנחנו מדברים על המסע הלוויה שכבר לקראת סיומו. מסע הלוויה כואב, צריך לומר, עם הדמות הגדולה הזו של מרן האדמו"ר מקליף, זכר צדיק לברכה, על כל הגוונים הרבים והמהפכה שחולל במהלך חייו.
כן, בעצם במסע הלוויה היינו יהודים רבים מכל גווני הקשת שבאים ללוותו לדרכו האחרונה את זקן האדמו"רים, קדושת האדמו"ר מקליף, שהיה בן 96 היום בצהריים, קצת לפני השעה 1 בצהריים, כשהוא שיב את נשמת הלבורה. בעצם המסע של החיים שלו מתחיל שם במחנה השמדה אושוויץ. הוא מבטיח לקדוש ברוך הוא, אחרי שמשפחתו נספתה בשואה, שהוא יפעל ככל יכולתו כדי שיהודים רבים יוכלו לומר את שמע ישראל. הוא מבטיח לקדוש ברוך הוא, כך הוא מספר ברוב הימים, שכל מי שהוא יעבוד כל ימי חייו יפעל שיהודים רבים יוכלו לומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הוא אמנם, הוא ניצל ממחנות ההשמדה בשואה הקשה והאיומה, ומאז הוא פתח כן. במסע גדול, מסע ארוך וקשה מאוד, להנציח את זכר השואה וציפורי הגבורה.
בהחלט עוד מעט אנחנו גם נחזור כמובן, קווים לדמותו ולמסכת חייו הארוכה, עד מור מקליף, זכר צדיק לברכה, בסביבה טובה, בגיל 96, אבל באמת עיקר חייו היו סביב הנצחת זכרם של נספי השואה שמקום דמם, וכמובן, כמו שאתה אומר, הנחלת הפסוק שמה ישראל בכל פינה נידחת ביותר בעם היהודי, לכך מסר את חייו, בין היתר כמובן לאחר שזכה להקים מחדש את החסידות, חסידות קליב מאפרה ומהחורבן הגדול באירופה. כשאתה נמצא עכשיו במסע הלוויה ישראל, תן לנו עדכון, אנחנו אחרי, לקראת הסוף?
ממש לקראת סוף מסע הלוויה כאן בהר המנוחות בירושלים, הוא התאמן בעזרת השם בחלקת הרבנים בהר המנוחות, זה סמוך ונראה לקברו של הרבן הגדול מבלז, שהוא היה אחד מתלמידיו, היה מקורב אפילו קרוב משפחה של משפחת של חסידות בלז, הוא דיבר עליו, הביא מתורתו במשך השנים, וכל כמעט כל תורה של אדמו"ר מקליב הוא הזכיר את הרבן הגדול מבלז, הוא אכן נקבר בסמוך, לא בסמוך ממש, אלא
בסמוך ונראה.
כן. לקברו של, של רבן הגדול מבלז, כאן בהר המנוחות בירושלים.
ישראל בן צבי, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה לך.
בשורות טובות.
כמובן, באי ביתו של האדמו"ר מקליב, זכר צדיק לברכה, נמצאים ממש עכשיו בשיאה של ההלוויה. אנחנו נדבר איתם, נשוחח איתם בהמשך, אבל אולי כן ננסה לפחות בשנים האחרונות להבין עד כמה האדמו"ר מקליב מסר את חייו, את כוחותיו, למען המטרה שהציב לפני כ-70, 70 ומשהו שנה. אנחנו עם עורך המבשר, בנימין ליפקין. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
כמו רבים מן העיתונאים בציבור החרדי, שזכו לשעה של קורת רוח במחיצתו של האדמו"ר מקליב, זכר צדיק לברכה, ואתה ביניהם, גם לפני שנים רבות וגם בתקופות האחרונות, קשה לסכם או להגדיר מסכת חיים ארוכה כל כך, ובכל זאת בוא ננסה אולי לגעת בהדגשים. בהמשך נעסוק ספציפית בקורות חייו של הרבי מקליב במלחמת העולם השנייה, בשואה, אבל כאן בארץ אנחנו יודעים על פעילות רבה שהוא עשה ומסר על כך את נפשו. אתה גם מן הסתם שמעת ממנו דברים רבים בעניין הזה.
כן, היו לי שעות רבות של קורת רוח, כמו שאמרת, שיחות מאוד מרתקות שתמיד היו מתוך להב אש, חדור מטרה להנחיל את הלקחים של אותה שואה איומה שאותה הוא חווה, לא כנער או כילד, הוא היה ממש אברך נשוי בעיצום, כשפרצה מלחמת העולם, והוא חווה אותה על בשרו, על כל מה שמשתמע מכך. היה חשוב לו מאוד להעביר את המסרים האלה, וכל פעם כשהוא היה מסיים, כשזכיתי לסיים איתו ריאיון כזה או אחר, ממש היה מפציר בי, אומר לי, רבי ניומין, זה חייב להיות עם אש, זה חייב להיות ממש, אלו היו הביטויים שלו, ומאוד מאוד היה חדור בנושא הזה, הוא גם מן הסתם דיברתם, או שתדברו על כך, על כך שהוא כיתת את רגליו מכל הארץ, לאורכה ולרוחבה, מעידן ועד אילת, היה לו את המפעל בר ברב דחד יומה, שהיה מגיע ליישובים, לערים, היה מקדיש ימים שלמים, ללימוד תורה, ללימוד נשמתם של הקדושים, והוא זכה על כך באמת להערכה מקיר לקיר, חוצת מגדרים, חוצת מעגלים, חוצת עדות ומחנות, כולם היו בטלים לפניו, במובן הזה שהוא ראה כמו צוואה, כמו מסר שהוא חייב לשאת עמו, את זכרם של הקדושים.
למרות שהוא בניגוד לאחרים דיבר על השואה בעיקר במובנים הרוחניים שלה, התורניים שלה, ניסה להנחיל את מה שנקרא בשפת העם מורשת השואה, להחליף את המילים הללו למילים של קודש, לצקת קדושה בזכר השואה, פעל לכך רבות, אבל הוא לא התעסק ספציפית ככה בכל הזדמנות בקורות חייו האישיים, הוא די דילג על הפרק הזה.
כן, 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 עדיף פחות לעסוק בכך. היו פעמים נדירות שבהן הוא כן הזכר ותיאר את כל מה שהוא עצמו חווה, אבל הוא יותר התייחס למובן האוניברסלי של אותן מאורעות ומאורעות.
כשאנחנו מדברים על רב, אדמור, אישיות, או איזושהי מילה שתוכל להגדיר את אורך החיים, מסכת החיים, המפותלת, הארוכה, וכאן בארץ, כמו שאתה אומר, להוקרה, לזכה מכל גדולי ישראל, מכל הקשת שביהדות החרדית, הוא כן זכה לייסד כאן את חסידות קליב, לא מהחסידויות הגדולות בישראל, אבל חסידות לשם ולתהילה במשך שנים רבות, הקים וייסד בתי מדרש בירושלים, בבני ברק.
בירושלים, בבני ברק, בראשון לקציון היה לו מרכז גדול מאוד, הרבה שנים. וגם כאן בירושלים, בערוב ימיו, במשך שנים רבות הוא החזיק תורה, והיו כאן כוללים שהוא החזיק אותם מבוקר עד ערב בתוך מרכז החסידות שלו, שהוא אישית דאג לתקציב השוטף שלהם וללימוד השוטף שלהם, והוא חי את הלימוד בהם. אני הייתי עד לכך, לא אחת או שתיים, כשהיו מסיימים מסכת בכוללים שלו, והוא היה נכנס והיה אומר להם דברי תורה ומגלה טפח וטפחיים מהידענות שלו בתורה. באמת ראית הערכה גדולה כלפיו מצד כל גדולי התורה, שבאמת ראו לפניהם עוד מוצל מאש שלא נח לרגע, ממש לא נח לרגע ועמל. כל הנושא הזה של התוספת הזאת, ותורתך כתוב למור שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שהתקבלה בכל כך הרבה קבוצות של המוני בית ישראל, הייתה, וכל זה היה פרי אגותו ויוסמה שלו.
כן. הרבה מאוד מפעלים שהוא עשה בעניין הזה בתור ילדים, בעיקר ילדי ירושלים, בכלל כל ילדים ברחבי הארץ זוכרים את הפעילות גם שהוא עשה למען הילדים בעניין הזה, עם מדבקות מיוחדות, עם כל מיני ספרים מיוחדים שהוא הוציא בסוגיית אמירת שמע ישראל.
שמע ישראל, והיה גם דמות ייחודית בכך, הוא למשל הלחין שירים, היו שירים שהוא הלחין אותם בעצמו, אני זוכר כילד, הייתי תלמיד בתלמוד תורה המסורה, כשהוא הגיע לשם, בכלל היה יום מילולתה של רחל אמנו, כל ילדי התלמוד תורה התכנסו בחצר התלמוד תורה, והוא שר איתנו את השיר "כל ברמה נשמע" שהוא עצמו הלחין, וסיפר לנו ודיבר איתנו.
כן, אנחנו עוד נחזור לפרקים הללו בחייו של מרן האדמו"ר מקליב, זכר צדיק לברכה. בנימין ליפקין, עורך עיתון המבשר, תודה רבה לך. שיהיה בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם הרב אהרון אברמן, שלום.
שלום וברכה.
מנכ"ל ארגון לב מלכה, ומי שזכה להיות באמת בשנים האחרונות מבאי ביתו של האדמו"ר מקליב, עד ממש לשעותיו האחרונות. קשה להספיד ולסכם, כי באמת בין 96 בסביבה טובה, עם כל כך הרבה פעילויות ושנים רבות, ובכל זאת, בעדות אישית, מה נגע בך, מי זה האדמו"ר מקליב שאתה ראית?
אני יכול להגיד את זה במילה אחת, שכולו כל הזמן רק חשב על השני. הוא חשב איך לעזור לשני, ורצה להחדיר את השמה ישראל לשני, ובפרט שאנחנו אומרים היום שלוש פעמים ביום את שמה ישראל אחרי התפילה. הוא רוצה להזכיר כל הזמן, לא לשכוח את השואה. אצלו זה היה השואה, דבר הכי חזק שיכול להיות, וכל הזמן הוא דיבר בנושא השואה. וזה דבר שהיה לו כל הזמן, הוא דיבר על השואה, והוא רצה שאנשים לא ישכחו מהשואה. זה הדבר הכי חזק שלו היה. אם זה היה בר ברב דחד יומה, שהגיעו אלפים, אחרי שיגמר את הלימוד התורה, אז הוא אמר עם כל הציבור ביחד שמע ישראל, למעשה הוא הבטיח, שהוא היה בשואה, הוא הבטיח, הוא אמר, אם אני אשאר בחיים, למה שאני אגיד שמע ישראל אחרון? תנו לי לתת אלפי יהודים שיגידו בזכות זה, שיגידו שמע ישראל. זה דבר הכי חזק שיכול להיות.
בכל מקום הוא ניסה לקיים את הנדר הזה, שהוא נדר אז, בשנים הקשות באושוויץ, בימים הנוראים והקשים ההם, באמת זה אולי המסר הבולט שהוא העביר לכלל עם ישראל, אבל אנחנו באמת מנסים להבין, ככה בדלת אמותיו, בקודש פנימה, ולא בהנהגה הציבורית דווקא, אלא בהליכותיו היומיומיות, אתה מדבר על אהבת הזולת והסתכלות על האחר, ובאמת אולי בעניין הזה היינו רוצים לשמוע יותר.
מעשה, איפה שהזמינו אותו, לאיזה כנס, לאיזה טקס, למה שהיו צריכים, אפילו שהיה עייף, ולא היה לקוחות לזה, ועם כל זה, הוא היה רץ, ומגיע לשם לעזור לציבור, לראות איפה הוא יכול לעזור. הוא ניסה להחדיר לכל הציבור גם את האמונה. מה שהוא ראה שאנשים, האמונה נפלה להם אחרי שחזרו בשואה. כולם ירד להם האמונה. והוא כל הזמן דיבר על אמונה, 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 ובפרט הוא עשה גם שיר על אמונה, שהיום שרים את זה בכל שמחה, בכל מקום שרים על הנושא האמונה, שהוא רצה שאנשים ידבקו בנושא האמונה. וזה דבר הכי גדול שיכול להיות, לתת בזמנים הכי קשים, שוכל לצוק אמונה.
אמונה בהשם, אמירת שמע ישראל, וזה המסר שאנחנו צריכים להמשיך, וככה כצוואתו, בלתי כתובה.
דבר ידוע שהיה לו את האנציקלופדיה, שהוא עשה את זה, והכניס שם את כל הנושא של, של השואה. הוא כל הזמן יחדיר, בתוך בית הכנסת שלו, יש לו שש מנורות גדולות מאוד, שכתוב שם, גם שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, הוא כותב שם, לזכר השואה. 6 מיליון יהודים, הוא כל הזמן, שלשום בלילה, הוא כבר דיבר בנושא הזה, שהוא חלם על 6 מיליון, הוא כל הזמן דיבר על 6 מיליון, שממש זה היה לפני יומיים, שהוא סיפר לנו שהוא חלם על 6 מיליון, שיש לו קולש של 6 מיליון, הוא כל הזמן דיבר על 6 מיליון, כל הזמן דיבר על 6 מיליון. וגם אני חייב לציין שהיום בבוקר הוא עשה את הברכה האחרונה, שהכל נהיה בדברו, וזה דבר שכתוב שמי שזוכה להגיד לפני שהוא סוגר את העיניים, להגיד את הברכה, שהכל עם דברו, וזה היה המילים האחרונות שלו.
וואה. מרן אדמור מקליף, זכר צדיק לברכה, מובא ממש בשעה זו למנוחות.
את כל הניסיונות עשו עליו.
כן,
כל התקופה, שעשו את כל הניסיונות, וכל זה גם לא גדל לו זקן.
כן, אנחנו בהמשך עוד נחזור באמת לניסיונות הקשים שעשו על גופו, ולאיסורים הרבים שהוא חווה כל החיים שלו אחר כך, 70 שנה או 80 שנה אחרי אותה תופת.
אני חייב לציין שלפני, בגיל 80 הוא הגיע לירושלים, ואז התחיל מחדש, את כל הנושא שלו התחיל מחדש בגיל 80. יהודי בגיל 80 אומר, אני כבר זקן, אין לי כבר כוח. הוא בגיל 80 התחיל מחדש את כל החיים שלו. בירושלים התחיל מחדש. כמו שלו, זה דבר חדש לגמרי. הוא התחיל ממש מחדש.
עם בניית הבניין בשיקון חב"ד, גם היו לו תוכניות להקים מוזיאון חרדי להנצחת השואה, נכון? בבניין הזה.
מתי? כן, כן. על זה דיברנו כל הזמן שהוא רצה. החלום שלו היה להקים שם מוזיאון. זה היה החלום שלו. כל הזמן דיבר על המוזיאון החרדי שהוא רוצה להנציח, להראות את כל היהודים, איך שהם עשו את נפשם בתקופה הכי קשה בחיים שלהם. איך שהם עשו נפשם על כל מצווה ומצווה בתוך השואה.
שם יעזור שכמובן יהיה מליץ יושר, נתפלל. שנזכה להיות ראויים לכך, שהמליץ יושר על כולם, באמת יהודי קדוש, סבל סבל בלתי יתואר, ויצא משם עם אמונה כל כך חזקה, שהצליח להנחיל אותה לרבים רבים רבים אחרים, בעשרות השנים שחלפו מאז, ולהקים ממש מאפר מוחלט.
אני חייב לציין, שלפני ממש כמה שנים, לפני כמה שנים, 3 או 4 שנים, היינו בהונגריה, והיו שם אלפי איש שהוא התחיל לספר להם על השואה. היא דיבר איתם על השואה. וממש כולם התרגשו, כולם בכו. והוא אמר להם, תראו, אני הייתי פה, אני נולדתי פה, במרגריטן. ותראו, אני התחזקתי מהאמונה. היה שם יהודים שלא הבינו מה זה נקרא יהודי, בקושי ראה יהודי. אמר להם, אני היהודי, שאני עברתי את כל השואה. ובבש, אנשים קפצו לראות...
יש יהודים שמספרים שלפני 55 ולפני 60 שנה, הוא היה נוסע לכל רחבי הארץ, היה מגיע לערים, לשכונות, לכפרים, למקומות חילונים לחלוטין, היה מגיע עם אוטובוס ולוקח את התושבים במקום למירון, ולקברי צדיקים כדי שיסכימו ככה לבוא, בשבילם זה היה סוג של טיול, ובדרך היה מחדיר אמונה ואמירת שמע ישראל, והיה מקרב רבים רבים בשיטה הזו ובדרך הזו, וזה אם מדברים לפני 60 שנה, דברים שלא היו, לא ראו באותם שנים עוד יהודים עם מסירות נפש כזו, עם השיטה הזו, שהיה משקיע את כספו, את זמנו.
אני חייב לציין שהבן שלי היה הרבה שנים היה אוסבוכר, עד שהוא נרצח, אז בדרך שהוא נרצח, אדמו"ר מקליף יצא מהחדר שלו, והוא צעק דבר אחד, רצחו את הבן שלי. זה היה המילים האחרונות שהבן שלי היה שם, ובאותו לילה לפני זה עוד ישן אצלו בבית, והוא נסע בבדיוק כזה, הוא נרצח הבן שלי, ואז הוא יצא ללוויה של הבן שלי, והוא צעק, רצחו לי את הבן. והוא הרגיש שכל אחד באמת, הוא על בעשה הבן שלי היה ממש הגבאי שלו, הרבה שנים אצלו בבית, והוא ממש גדל אצלו מגיל 12 עד גיל 18.5-19, הוא גדל אצלו בבית. והוא כל הזמן הביא לי דברים, אמר לי, תשמע כמה שאני נמצא אצלו, אני לא ידעתי עד כדי כך כמה הוא כל הלילה לומד, ועושה דברים, אומר לי, שבן אדם בא לשם לישון, אומר לי, בקושי הרבי ישן שעתיים בלילה.
לא יומן. הרב אהרון אברמן, מנכ"ל ארגון לב מלכה, אז קודם כל באמת זכות גדולה גם לשמש ולזכות ולהיות בשעות הרבות שזכית להיות במחיצתו של מרן אדמור מיקליף, זכר צדיק לברכה.
רק היינו שבוע שעבר איתו, יצאנו גם לעשות בדיקות, יצאנו איתו לבית חולים שערי צדק, לעשות בדיקות, לעשות סיטי, כבר אז זה הרגיש לא כל כך טוב, אמרנו אנחנו נעשה את כל היכולתנו, מה שאנחנו יכולים לעזור לו. וניסינו, וברוך השם, האמת היא, עד עכשיו הוא הראש עבד כל הזמן, הוא דיבר איתנו, הסביר לנו.
בן 96, אחרי כל מה שחווה ועבר, כאשר יהודים אחרים שחוו רבע ממה שהוא עבר, כבר מזמן הגוף שלהם הכריע את הנפש ואת הרוח, והוא נשאר צלול וחדור אמונה וחדור מטרה. וזה כשלעצמו מעורר את כולנו.
היה יהודי חילוני, ששאל אותי איפה אני מסתובב, אמרתי לו בקליף, אז הוא אומר לי, אני אספר לך סיפור מעניין. הוא אומר לי, אני הייתי באותו מקום עם אדמו"ר מקליף, באושוויץ, ואני זוכר שלקחו אותו בתוך אמבטיה עם קרח, ועשו ניסיונות עליו, והוא ראה את זה, איך שהוא הולך לסגור את העיניים, אז הוציאו אותו. אותו דבר, עשו לו את זה כמה פעמים, כל יום, קבוע, רצו לראות כמה זמן הוא שורד בתוך קרח, בתוך אמבטיה של קרח. ככה היהודי הזה סיפר לי, הייתי עמום. אמרתי, זה פעם ראשונה שאני שומע את זה ממך, לא שמעתי את זה מאף אחד. אז אומר לי, אני...
על מה שחווה אדמו"ר מקליף בשואה, אפשר למלא כאן כמה ימים רצופים של תיאורים ושידורים וסיפורים, וזה לא יגיע למשהו שהדמיון יכול לתפוס את המציאות, את ההתעללות האכזרית, שחבל בשרו ועל גופו בתקופה כל כך ארוכה באושוויץ, ביתן מספר 10, הידוע לשמצה. אנחנו עוד נחזור לזה אולי בהמשך, אבל אולי הוא אחד מהשרידים האחרונים שיצאו מהשערים ההם, הארורים ההם, בחייו, והיה איתנו עד היום בבוקר, בין החיים כאן, בעולם הזה, עד ועדות חיה למה שהתרחש שם. ואנחנו ממשיכים לא לשכוח, ממשיכים לזכור.
אנחנו עכשיו נמצאים בער המנוחות, ממש עוד כמה דקות.
כן, יסתם הגולל. אדמור
מוויז'ניץ עכשיו אומר כמה מילים, ואחר כך הוא הולך להתספד פה, אדמור מוויז'ניץ, והוא היה אמור גם להגיע לפני כמה, תוך יום, יומיים, הוא רצה לבוא לבקר את אדמור, אבל לצערנו הוא עכשיו בא לבקר אותו פה.
כן, שלא נדע, שלוש, שיהיה בשורות טובות, כמו שאומרים.
אמן, אמן.
הרב אברמן, תודה רבה. זכותו תגן עלינו, מרן אדמור מקליף, עוד בהמשך ננסה לחזור באמת לשנים הקשות ההם, משם לצאת חי ולהקים מחדש חסידות, להקדיש את כל החיים למען קודש הבריחו ולמען קידוש השם ברבים, זה באמת משהו שיכול לעורר כל יהודי, רק עצם המחשבה שחיינו באותו דור של אדם, שגם היה מצטנע, לא חיפש כותרות, לא חיפש שידברו עליו, הפוך, כל פעם שהזכירו ושאלו מה הוא עבר, וככה ניסו לדבר על האישיות שלו, הוא תמיד לקח את הדברים למקום הציבורי והכללי, כדי להעביר מסר לכולם. לפני שעות אחדות, בעת מסע הלוויה, הוכתר נכדו, הרב הגאון רבי ישראל מרדכי יואל הורוויץ, לממשיך דרכו, אחד משני נכדיו, הרב הורוויץ בן 28 בסך הכל, והוא שימש את סביב הגדול בשנים האחרונות, ממש נפשו הייתה קשורה בנפשו, כך הוא כותב בצוואה שהוא מבקש שהוא ימונה לממשיך דרכו. אנחנו נצא להפסקה קטנה, אחר כך נשוב גם לעניין הזה, ועוד מעט על שאר ענייני היום, יישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בכל בוקר מ-10 ועד 12, המשפחה מעל הכל. וביום רביעי הקרוב על קשיי קשב וריכוז, דלקות פרקים וסחוס, ניקוי הגוף מרעלים ופצעי בגרות. באולפן תתארח הגברת יפה עידן, והנטורופת אליהו אמסטרדם. עניין משפחתי, רביעי ב-10 בבוקר, כאן בכל חי.
נהנים יותר, שותים יותר, ריבר, ריבר. כוכבית 6601 כוכבית 6601
LED פלוס, מוסיפים פלוס לתאורה, פלוס בשירות, פלוס באמינות ופלוס במבצעים. בואו להתרשם מהמגוון הגדול ביותר ומהקולקציות החדישות ביותר של גופי התאורה בכל הסגנונות ולכל מטרה, ובמחירים הטובים ביותר. LED פלוס, כנפי נשרים 3 ירושלים, יגאל אלון 6 בית שמש, פנים מאירים 3 ביתר עילית, בהנהלה חרדית.
יו, תקה, אתה רואה את הציפור על חוט החשמל?
שקה, תיזהר מהציפור.
מהציפור? מהחשמל צריך להיזהר.
ילדים יקרים, חשמל זה לא משחק ילדים. גם בחוץ, שימרו על כללי הבטיחות של חברת החשמל. אל תטפסו על עמודי חשמל ואל תפתחו ארונות חשמל. חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. נתקלתם בחוט חשמל קרוע? בקשו ממבוגר לחייג 103 לחברת החשמל או מעל המשטרה, והרחיקו אנשים מהסביבה.
שימרו על עצמכם.
איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. אני רוצה להזמין אתכם לאירוע מיוחד במינו, הילולת יהושע בן נון. ביום שלישי הקרוב, כ"ה בניסן, ב-9 בערב, תתקיים הילולת יהושע בן נון בתמנת חרס, מרחק הליכה מצומת אריאל. הכניסה חופשית, חונים בצומת אריאל ומגיעים. אנחנו מחכים לכם.
הסעות מסובסדות מירושלים, בני ברק, ביתר עילית, מודיעין עילית, אלעד ובית שמש. לרישום התקשרו 02-3011-700. 02-3011-700. אנחנו מחכים לכם.
דין קארטינג ירושלים. בואו לחגוג ולהנות במתחם חווייתי לכל המשפחה. מסלול קארטינג מהיר ומתקדם. מתחם מטווחי פיינטבול מאתגר. סימולטור לנהיגת מרות של מכונית פורמולה. ומכוניות חשמליות לילדים. בין הזמנים, בדין קארטינג ירושלים. כל המשפחה נהנת. האומן 17 ירושלים. לפרטים 077-5030-566 077-5030-566.
עולם של ספרים, כל הסגנונות, כל הסופרים, כל המגזרים במקום אחד. מוסד הרב קוק, ביריד הספרים הגדול בעולם. עשרות ספרים חדשים עד 65% הנחה. היריד יתקיים מכף ג' ועד למד בניסן, מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. וביום שישי משעה 9 בבוקר ועד 1 בצהריים. מוקד הזמנות 02-651-5592. מוסד הרב קוק, רחוב הרב מימון 1, ירושלים.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים
עליו. לילדים שלנו אין ילדות שנייה לגדול בה. מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
מוצרי חלב, לבריאות.
מוגש בשיתוף מועצת החלב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו לפיגוע ירי הקשה בקליפורניה. בית הכנסת, אנחנו מדברים על שביעי של פסח, שבת שאחרי שביעי של פסח, חג יום טוב שני. אנשים באים להתפלל בבית הכנסת בסן דייגו, פתע צעיר, בן 19. פורץ לבית הכנסת חמוש בנשק ויורה לכל עבר. מהירי הזה נרצחה אחת המתפללות ועוד שלושה נפצעו, שניים בהם הושפזו בבית החולים, בהם גם רב בית הכנסת, רב גולדשטיין. אנחנו עם שליח חב"ד בקליפורניה, שמחה בקמן, שלום לך.
שלום, שלום, ערב טוב לכם, בוקר טוב לנו.
כן, בוקר טוב. קודם כל, זה באמת חריג, כי אנחנו מדברים על קהילות מאוד פסטורליות, מאוד שקטות, שרחוקים מאוד מחשש מהסוג הזה. אתם לא נמצאים באירופה, במזרח אירופה, או בכל מיני מקומות כאלה, אז יש פה גם את ההפתעה, וגם את העובדה שהרוצח הזה מודה ואומר, אני ניסיתי לפגוע ביהודים, שזה אנטישמיות לכל דבר. אז איך אתם מרגישים ביום שאחרי ההלם הזה?
כמובן אנחנו, יש לנו פחד. יש במדינת קליפורניה יש יותר מ-200 בתי חב"ד, וכל הקהילות שלנו יש פחד נורא מדבר כזה, בשביל שזה לא דבר שאנחנו רגילים דברים כאלו. אבל באותו זמן גם כן אנחנו מבינים שיש לנו תפקיד. הבתי חב"ד הם מקומות פתוחים לכל יהודי, אם אנחנו עכשיו ישבו בבית ויסגרו את בית הכנסיות שלנו, זאת אומרת שניצחון אצל הטרוריסטים, אצלהם. So, עכשיו אנחנו צריכים לעשות פגישות ולחשוב איך לעשות שהבית חב"ד יהיה פתוח לכל, אבל באותו זמן גם כן יהיה ביטחון. אנחנו עכשיו צריכים לחשוב על ביטחון אמיתי, זה לא כמו שהיה.
כלומר, מי עכשיו?
זה יום חדש.
לוקחים את הפיגוע הזה למקום מעשי, ואתם תבקשו גם מהממשלה האמריקאית, מהמשטרה המקומית, הבטחה עד כדי כך, מאבטח בכניסה לכל בית כנסת?
עכשיו אנחנו צריכים את זה, לדעתנו. זה מתחיל עם המשטרה המקומית, רק כבר אתמול, בכל בית חב"ד, כמעט בכל המדינה, המשטרה, הם באו בתוך רגעים שהם שמעו מה קרה בסן דיאגו, הם כבר היו אצלנו בלוס אנג'לס, ובכל בית חב"ד כבר היו משטרה שם, אבל גם כן מהממשלה, federal government בוושינגטון, גם כן הם נותנים כסף מיוחדת בשביל security, בשביל ביטחון במקומות, בבתי חב"ד ובתי כנסיות ודברים כאלו, בטח הם גם כן מבינים שזה דבר שאנחנו צריכים.
אתה יודע מה שלומו של הרב ישראל גולדשטיין, הרב של בית הכנסת, שליח חב"ד המקומי בפאווי?
כן, דיברתי איתו לפני כמה שעות, ובטח הוא מאוד אחד מהמתפללים שלו, היא נפטרה על מסירת נפש ממש, היא עמדה בין השורה הזה שירה ובינו. אני חושב שהיא הציל את החיים שלו.
כן, כן. היא ממש הגנה בגופה, כך אומרים, היא עמדה בין הרוצח לבין הרב שנפגע בפיגוע הזה, והמתפעלת הזו נרצחה.
אבל הוא פוזיטיב גם כן. הוא מבין שיש מחר, שהיום צריכים, יש דמעות, אבל מחר צריכים להמשיך.
כן.
אם אנחנו לא ממשיכים מה שאנחנו עושים עם כל היהודים פה, זאת אומרת הניצחון אצלהם, וזה אסור, לא יכולים לעשות
כך. להגביר ולהמשיך ולהסתובב, ולהמשיך להסתובב כיהודים בגאווה גדולה, ולא כמובן לחשוש מהטרור הזה. זה המסר שלך הערב הזה, הרב שמחה בקמן, שליח חב"ד בקליפורניה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, וקיץ טוב שיהיה. עכשיו אנחנו עם האלוף במילואים, עמוס גלעד, שלום ערב טוב.
שלום וברכה.
שעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, והיום עומד בראש המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. אני רוצה לשאול אותך על העסקה הזו להחזרת זכריה באומל, גופתו של באומל, זיכרונו לברכה. היום אנחנו מתבשרים על השבת שני אסירים סורים כמחווה, כרצון טוב, בעקבות החזרת הגופה. זה מלמד שהיה דין ודברים בינינו לבין הסורים? זה לא רק הרוסים שעמדו מול ממשלת ישראל בעניין הזה?
כן, קודם כל צריך לבחון את זה במבחן התוצאה. זכריה באומל, זכרו לברכה, זה דבר חשוב ביותר ברמה הגבוהה ביותר של חשיבות שיחזירו את גופתו לקבורה בישראל. זה אין עינוי בגיהנום מאשר הורים שלא יודעים מה עלה בגורל בנם. הם משוכנעים שהוא חי, מפתחים ציפיות שווא, כאשר מדובר, ברור שמדובר בכך שהוא חלל, ויחסית למצב של אי ודאות, קבורה ראויה כדת וכדין בקבר ישראל, זה הדבר החשוב.
יש בזה גם מסר כמובן לכלל הלוחמים במערכת הביטחון, הידיעה שלא מפקרים אף אחד גם אחרי 40 שנה, גם היא חשובה ותורמת כמובן למורל.
הכל חשוב פה, ואני נפלה בחלקי הזכות ללוות אותם עשרות שנים. אני גם הבאתי את הדיסקית של החייל באומל ז"ל מהרב המרתחים הזה, ערפאת מתוניס. אין אפשרות לדמיין את הסבל הזה, ולכן במבחן התוצאה זה חשוב. האם היה קשר עם הסורים? לא חושב. האם התיווך הרוסי הועיל? אכן כן. האם זה חשוב? כן. שאר הדברים הפרוצדורליים, אפשר לפתוח עליהם ביקורת, אני לא מסנגר על
לא, הדבר. לא, לא עניין של ביקורת, אתה יודע, מנסים להבין את הרציונל של החזרת שני אסירים, בסדר, יהיו אשר יהיו.
תראה, לכאורה אולי תמיד אתה נתקל באותה תופעה. יש דיבורים גבוהה גבוהה לחסל, להרוס, להשמיד, ולפעמים עושים את זה, ויש לפעמים המציאות שאתה חייב להתפשר עם המציאות. אסיר פלילי שאמור להשתחרר בעוד 3 חודשים, ואסיר ביטחוני שסולק לסוריה, ששם לדעתי זה הגיהנום בפני עצמו, זה... אפשר לתוך את זה ביקורת,
כן.
אבל מול התוצאה, אני
יותר... לא, אולי, אתה יודע, יש עסקאות נוספות מול הרוסים, שקשורים בקצה השני, בקצה השלישי שלהם לסוריה, והחזרת הסירים הללו אולי קצת ככה מכשירה את הדרך, או מסלקת...
לא, ברור, לרוסים זה מאוד חשוב, שהסורים לא יגידו, מה, אתם עובדים רק לטובת ישראל, מה איתם? זה סור מחווה, מחווה היא בנויה על הסיר פלילי שעומד להשתחרר, עמד להשתחרר ממילא בתוך חודשים ספורים. פלילי, לא מחבל. זה מחבל גרוע שלפחות בסוריה יהיה לו, לדעתי, הזדמנות להתגעגע לכלא בישראל.
תראה, העסקה הזו, ואני פה באמת רוצה לשאול אותך כמי שמכיר גם את שרשרת קבלת ההחלטות בנושאים מאוד רגישים, העסקה הזו קצת בלבלה את המערכת המדינית, כי אנחנו חשבנו שיש מתיחות עם רוסיה, אנחנו זוכרים את המטוס שהופל, הפצצות וטענות שלא הותקנו וכן הותקנו, ופתאום באה עסקה מהסוג הזה וביקורים דחופים של נתניהו במוסקבה. איך אתה מסכם את מערכת היחסים המאוד מוזרה הזו בין ישראל לרוסים?
היא לא מערכת מוזרה, היא מערכת מאוד הגיונית. הרוסים אינם רואים בישראל בעל ברית. ישראל איננה ידידה שלהם, אבל הרוסים יש מדיניות מאוד מפוקחת. הם היו רוצים שאסד יחזק את שלטונו בשאר אסד וסוריה, והם אינם מרוצים בלשון המתה מההתחזקות האיראנית בסוריה ומההחלטה הנחושה של איראן לפנות בסוריה חזית שנייה, זה על חשבון הריבונות הסורית. הם לא בדיוק שואלים אותם, הם אומרים להם, אתם חייבים לנו, תנו לנו יד חופשית. הרוסים רוצים סוריה במצב סביר, תחת חסות רוסית, עם איראן לכל היותר חלשה. שום אופן לא חזקה, כמו ש... לא העוצמה שהם בנו שם ברמת הגולן. לכן, אם ישראל... באמצעות חיל האוויר והמודיעין שעושים עבודה מעולה, מחלישים את הנוכחות האיראנית, אם תשאל את הרוסים רשמית, הם יגידו לך, זה לא מקובל, אבל מעשית, נראה לי...
כלומר, באופן עקיף, זה עדיין משרת את אותם אינטרסים של הרוסים.
יש להם רגישות מסוימת לביטחון הלאומי, אבל אסור להתפלפל. הם לא הידידים שלנו, אתה לא יכול לשתף את הפעולה המודיעינית באופן רחב ולא טכנולוגית, הכל... יש לנו בעלת ברית אחת בעולם, זאת ארצות הברית, אסור לשכוח. אבל המדיניות שאנחנו מנהלים מול רוסיה היא מאוד מאוד חשובה, והיחסים האלה חשובים, כי בעצם המשמעות המעשית שיש חיית חופשית בסוריה, לא נגד סוריה, אלא נגד איראן.
רק לפני 10 שנים, אם מישהו היה אומר את המשפט הזה, יש לך יד חופשית בסוריה, הוא היה נשמע כל כך תלוש מהמציאות, ו...
גם היום זה נשמע תלוש.
כן, תראה מה קורה בעשור.
זה לא יד חופשית, אם תשאל את דובר הקרמלין, הוא יפיש את זה. אני אגיד שזה שטויות. זה גם לא יד חופשית מלאה, אבל אנחנו חייבים, ישראל חייבת, לפגוע במאמץ האיראני, להפוך את רמת הגולן לחזית שנייה לצד לבנון, של איום על עומק מדינת ישראל. אסור שזה יקרה. ולומר זאת בלבד, זה לא מספיק. יש לעשות, ואנחנו עושים, ודי בהצלחה. הצלחה היא אופרטיבית, אבל לא אסטרטגית. מה ההבדל? אסטרטגית, הכוונה היא שאתה מרפא את ידיהם של האיראנים ומחליש את רצונם לפתוח חזית שנייה לצד לבנון. בזה אנחנו לא מצליחים, ואני לא יודע אם נצליח. ולכן אנחנו נחושים למנוע, והם נחושים לעשות, ולכן אנחנו במסלול התנגשות. לרוסיה שיש לה 2 בסיסים עצמאים בסוריה, ועמדה מאוד, ומעמד מאוד חשוב, חשוב מאוד להיות לה בקשרי תאום. זה בהחלט נקודת זכות.
אלוף במילואים עמוס גילן, תודה רבה לך על השיחה כאן.
שלום.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם יושב ראש ארגון אלמגור, ארגון נפגעי הטרור, מאיר אינדור, שלום לך.
ערב טוב.
אנחנו שומעים כאן מעמוס גלעד, הוא אומר שהוא גם ליווה במשך שנים רבות את משפחת באומל, הוא גם הביא את הדיסקית למשפחה לפני שנים ארוכות, הוא אומר מדובר בשני אסירים שמוחזרים כמחווה, אבל יש עוד דברים מאחורי הקלעים שלא תמיד כולם יודעים עליהם, או הציבור מודע לו. ואני שואל, אתם מתנגדים לעסקה הזו? לא מדובר כאן במחבלים או ברוצחים, מדובר באסיר פלילי, ועוד אסיר, איך הוא אמר, שהחזרתו לסוריה היא עונש יותר גרוע מהכלא הישראלי.
נו טוב. איך אומרים? את הטעונים האלה אנחנו שמענו גם בעסקאות יותר חמורות מפי אנשי ביטחון. אנחנו יכולים לחיות עם זה. אני גם איש ביטחון. ונער הייתי וגם זקנתי, וראיתי שבסוף את המחיר משמים האזרחים. אצל אנשי ביטחון יש איזושהי נטייה להגיד, זה מחיר סביר. איך אמרו שלושה מנהיגי ביטחון בעסקת שליט, המחיר הוא סביר, נוכל...
אתה משווה את זה לעסקת שליט?
לא, אני קודם כל נותן את המפרק את האקסיומה, אוקיי. יש ביטחון יגיד, ואנחנו מיד צריכים להצדיע. נכון, אפשר לעמוד בזה, האומה לא מתחסלת, רק פצצת אטום עלולה לחסל. אבל המחיר הוא צריך לראות, אבל שאני נותן את המחיר. המחיר הוא, קודם כל, אתה צודק, גם עמוס גילה צודק, שהמחיר הוא נמוך. אני לא הייתי מזלזל במחבל שניסה לרצוח ולחטוף מחבל במוצב. זה כל כך... זה כל כך כאילו מתחת לרדאר עובר, שאתה אפילו לא יודע במה מדובר. לא אשמתך היא פשוט...
כן, כן, אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר, בואו, בסוף מדובר באדם שבא כדי לרצוח חיילים.
אנחנו מתנגדים מפני שאנחנו צריכים להתנגד מבחינה מוסרית וגם מבחינה מבצעית. אגיד, מבחינה מוסרית, בסופו של דבר על הסורים לא מגיע שום פרס, על זה שהם התעללו במשפחה 30 שנה, משפחת באומל, והחזיקו שם את הגופה, הם היו צריכים להחזיר אותה על פי הסכמי ז'נבה.
שהם עדיין אגב מחזיקים היום בעוד כמה גופות, בהם המרגל, סליחה, אלי כהן, השם יקום דמו, ויתכן, והמחבלים, או כל מי שהיה באותה תקופה של סולטן יעקב, העבירו את הגופות של שאר הנעדרים משם, לשלטונות הסורים, והם מוחזקים בידיהם.
אני לא יודע, אני מדבר על דיין לפי מה שעיניו רואות, אני לא יודע את ההשערות. אני מדבר על מה שקיים, אמרתי ככלל, הסורים התעללו והיו שותפים במשך 30 שנה, הם ידעו על הגופות, והם היו הפטרונים של ארגוני הטרור, כולל של ג'יבריל. שתיים, הדיון הציבורי שנמנע, ועשו את הכל בחאפ לאפ כזה, הוא היה חיוני, ותן לי לשכנע אותך ואת המאזינים. זה שברגע שאנחנו מתמסרים בקלות כזאת, אז כמו בשוק, אם הלקוח כל כך מרוצה, אומרים, אופ, בפעם הבאה ניקח מחיר יותר גבוה. והמחיר הוא צריך להיות, הוא גבוה מפני שהם צריכים להחזיר, כפי שאמרתי, מוסרית וחוקית. עכשיו, לכן הדיון היה צריך להתבצע, ואני לא מבין שום סיבה מדוע לא יתקיים דיון בתוך הרבינות, מדוע לא יתקיים דיון בתוך הממשלה, לפי החוק שהילד שקד עצמה יזמה, והיא התעלמה ממנו כאשר היא חתמה חתימת קיום על החזרת נשיא המדינה.
אתם תעתרו לבגץ, מאיר?
לא, הם יזדרזו מהר להחזיר את הגופות לפני שנגיע לבגץ. הם ידעו שאנחנו בדרך לבגץ, והם מהר מהר ביצעו את זה כדי שלא יתקיים דיון. אני חושב שזה טעות שלהם, זה לא טעות, זה טעות מטופשת, גם של ראש הממשלה. הוא היה צריך להיות מעוניין בדיון ציבורי, ודיון ציבורי היה מראה לעולם שהעם בישראל לא בעד שחרור מחבלים, והמחיר שבפעם הבאה יתבעו מאיתנו, יהיה קורלטיבי להתנגדות בציבור. כך מתנהל עם בלחץ של ציבור, בלחץ של ציבור הוא יותר תגובת שרשרת, את זה נמנע מאיתנו, אז לפחות אני מדבר איתך ועם כלי תקשורת אחרים, להסביר למה זה חמור, ולמה צריך כן לנהל כל דבר בדיון, זה בסופו של דבר אולי רצו להסתיר את זה מהציבור, חשבו אם אני רוצה לסנגר, לא מבחינה פוליטית, אלא מבחינה מעשית, כדי שהחמאס לא יתעורר. מי שחשב ככה, זה היה איזו טעות, נאיביות, ברור, ברור שהסורים היו מספרים את זה, והם סיפרו את זה עוד מהר, מהר יותר ממה שחשבו.
מאיר אינדור, יושב ראש ארגון אלמגור, ארגון נפגעי הטרור, תודה רבה לך על הדברים, ערב טוב.
ערב טוב.
נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בכל בוקר מ-10 ועד 12, המשפחה מעל הכל. וביום רביעי הקרוב על קשיי קשב וריכוז, דלקות פרקים וסחוס, ניקוי הגוף מרעלים ופצעי בגרות. באולפן תתארח הגברת יפה עידן והנטורופת אליהו אמסטרדם. עניין משפחתי, רביעי ב-10 בבוקר, כאן בכל חי.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, ועכשיו מבצע מכונת קפה משולבת יוקרתית המתאימה לכמוסות קפה, תה ושוקו, מתנה בכל קנייה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510.
בחיים לא הכל שחור לבן, בבריאות דווקא כן.
בבריאות הבחירה היא פשוטה, או שאתם מתפשרים או שאתם במאוחדת. רק במאוחדת תיהנו ממגוון שירותי הבריאות הטובים ביותר, עם התאמה מושלמת לאורך החיים שלכם. בריאות ללא פשרות, רק במאוחדת.
LED פלוס, מוסיפים פלוס לתאורה, פלוס בשירות, פלוס באמינות ופלוס במבצעים. בואו להתרשם מהמגוון הגדול ביותר ומהקולקציות החדישות ביותר של גופי התאורה בכל הסגנונות ולכל מטרה, ובמחירים הטובים ביותר. LED פלוס, כנפי נשרים 3 ירושלים, יגאל אלון 6 בית שמש, פנים מהירים 3 ביתר עילית, בהנהלה חרדית. סובלים מהרטבת לילה? תלפנו אלינו לייעוץ חינם. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. חייגו עכשיו 02-538-3788, 02-538-3788.
אוקיי, סגרנו על חופשה, אבל מה עם ההנחה?
ההנחה היא קבועה, אין סיכוי שנוציא אותה לחופשה. חדש במרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב בהזמנת טיסות וחופשות בקשרי תעופה. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, כפוף לתקנון.
אמא, יש, התעוררתי יבש.
דרי נייט, תמיד להיות יבש. טיפול מסור מקצועי בעזרת חגורת הפלא למניעת הרטבת יום ולילה. החזרים מכל קופות החולים. כוכבית 3864. דרי נייט, כוכבית 3864.
דלתות פנדורמה סיגה, קולקציית קלאסיק, החל ב-1185 שקלים, כפוף לתקנון.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כל המשפחה חוגגת בין הזמנים עם גולפן בשטח. מתניעים בכניסה לבית חילקיה ונהנים יחד מחוויה של טבע וגלגלים. מפרטים והזמנות, חייגו 058-552-3333. ניתן להגיע עם תחבורה ציבורית מכל רחבי הארץ.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
לילדים שלנו אין ילדות שנייה לגדול בה. מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה.
חלב חלב, חלב חלב,
מוצרי חלב, לבריאות.
מוגש בשיתוף מועצת החלב.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אל המסע ומתן הקואליציוני, והאמת שאין איזה שהם כותרות דרמטיות מהמסע ומתן הזה, כי הוא ממש לא החל, אולי רק בפן ההצהרתי והרשמי, פגישה אחר הצהריים עם צוות המסע ומתן של ש"ס, בשעה זו פגישה עם צוות המסע ומתן של יהדות התורה, אבל כנראה שעיקר המסע ומתן יהיה סביב שאר המפלגות שירכיבו את הקואליציה, אם זה מפלגתו של ליברמן או של כחלון, וזה יקרה בימים הקרובים, אבל במקביל למסע ומתן הזה, אנחנו עדיין מרגישים ככה במתיחות, הייתי אומר, בין יהדות התורה לש"ס, עד כמה היא רצינית או לא, תלוי את מי שואלים ואת מה מעמידים למבחן. שניים איתנו על הקו, אבי רבינה, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי.
וכתבנו איתי גדסי, שלום לך איתי.
שלום אבי, ערב טוב.
איתי, אז אם מסתכלים על מה שקורה באלעד, אז המתיחות קיימת. אם מסתכלים על הבחירות האחרונות, על השבועיים האחרונים, איזשהו נתק בין ראשי ש"ס לראשי יהדות התורה, אז יש מתיחות. אבל אם מסתכלים על המסע ומתן הקואליציוני, הדרישות כמעט זהות, אפשר לומר מפלגה אחת גדולה מול הליכוד.
כן, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על דברים שהם, אתה יודע, נוגעים לכל אחד בציבור החרדי, בפרט בנושאים הרוחניים, ואפילו קצת בנושאים הגשמיים, כמו נושא הדיור ונושאים מהסוג הזה, אבל אי אפשר היה לפספס שאפילו בישיבת הסיעה של יהדות התורה, היו עקיצות כלפי ש"ס, כלפי אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, גם מצד סגן השר ליצמן, גם מצד גפני והשאר החברים. הייתי אומר שזה לא הימים הכי טובים, אבל כמו שאתה אומר, אני מניח שבסופו של דבר, למרות הנתק שקיים עכשיו בשל הבחירות ושל הצירוף של אלי ישי וכל הסיפור הזה, אני חושב שככל שיתקדמו על ציר הזמן לקראת חתימה, יצטרכו לעשות איזשהם תאומים, ואני כבר יודע, לא בלבל הגבוה של חברי הכנסת או השרים, אבל בלבל היותר נמוך כן מדברים ומנסים לגבש איזשהו משהו שיהיה מוסכם בנושאים הללו הרוחניים והגשמיים מול הליכוד.
אתה יודע, וזה מדהים לראות את התהפוכות בפוליטיקה החרדית. רק לפני מספר חודשים אצלך כאן ברדיו קול חי עלו בזה אחר זה פעם משה גפני ופעם אריה דרעי, ונשמע היטב האידיליה ביניהם, והנה לא עברו מספר חודשים, ויהדות התורה היא זו שמאוחדת מבפנים, והקרע בינה לבין ש"ס, אני לא יודע אם הולך ומחריף, אבל לפי הדיווחים בימים האחרונים, דרעי לא עונה לשיחות של ליצמן וגפני, כנראה תאומים שקשורים למסע ומתן הקואליציוני, תאומים משותפים, אבל כמו שאומר איתי, אני חושב שזה עניין של מספר ימים, כי בסופו של דבר המפלגות הללו הצטרכו לשתף פעולה, וראינו את המסע ומתן עם ש"ס שהחל מוקדם יותר, וכעת עם יהדות התורה, אני חושב שזה נמצא בסיוע, והפעם גם המפלגות, יהדות התורה וגם ש"ס דורשים ודורשים הרבה. זה נראה שמרגע לרגע, לפחות לפי הדיווחים שמוציאים אנשי יהדות התורה בחוץ, הרי שהדרישות והרף הדרישות תולות מיום ליום. אנחנו יודעים שביהדות התורה לא מתפרשים על פחות משלושה משרדים, וזה מלבד ועדת הכספים ושתי ועדות בחירות נחשקות אותן הם דורשים לעצמם, כך שזה נראה שמחר נתעורר אולי לדרישות גבוהות יותר. זה ביהדות התורה, יכול להיות שבש"ס הדרישות גבוהות יותר, אבל אומרים ביהדות התורה, אם כחלון עם ארבעה מנדטים וסמוטריץ' והרב רפי פרץ וארבעה מנדטים יכולים לדרוש שני שרים בכירים, הרי שאין סיבה שיהדות התורה עם שמונה מנדטים לא תדרוש לפחות את אותו הדבר או פי שניים מכך.
אוקיי, אז זה כשלעצמו נקרא לזה צו רף הדרישות שמציבים המפלגות החרדיות, שמציבות המפלגות לקראת המסע ומתן הזה, אבל בואו נדבר רגע על מה שקורה פנימית בתוך המפלגות. קודם כל היום ישיבת סיעת יהדות התורה, רב יעקב אשר מונה ליושב ראש הסיעה הזמני, הוא הדגיש, כך הוא בחר לומר, עד שחולקו התפקידים הפנימיים בתוך דגל התורה. אגב, מי מרכיב שם את צוות המסע ומתן, אבי?
החידוש הגדול ביהדות התורה, אני חושב, זה ראינו כבר בבחירות המקומיות שחבר הכנסת הרב אורי מקלב קצת קודם לקדמת הבמה בדגל התורה, אז עכשיו זה לא רק בתוך דגל התורה, אלא ביהדות התורה, כאשר פעם ראשונה הוא מצטרף באופן רשמי כחבר בצוות המסע ומתן, לצד כמובן בחירי דגל התורה ואגודת ישראל, יעקב ליצמן, משה גפני ומאיר פרוש. הארבעה הללו מנהלים את המסע ומתן מול בחירי צוות הליכוד, שבראשם הם כמובן השר יריב לוין. וכמו שאמרת, אי אפשר בלי תככים פנימיים בתוך יהדות התורה, וישנם כאלה. הם עדיין לא יצאו מספיק בחוץ בשביל להגיד שחור על גבי לבן מי נגד מי, אבל בינתיים זה די ברור. יש ברשימה יעקב אשר נמצא אחרי אורי מקלב, ופינדרוס נמצא אחרי יעקב אשר ברשימה, אבל מי יקבל את התפקיד בכיר? וישנם כמה שכאלה. קודם כל צריך לומר לגבי סגני שרים, ככל הנראה יהדות התורה תקבל שלושה סגני שרים, כאשר ליצמן יכהן בתפקיד אחד או בשניים הנוספים.
לא, אבל זה סגני שרים במעמד שר או לא, זה גם כן מאוד משמעותי.
זה גם שאלה. שמדברים חבר הכנסת אורי מקלב, או יותר נכון עם דגל התורה, אם אמרו לך אנחנו רוצים בשביל חבר הכנסת אורי מקלב תפקיד סגן שר במעמד שר משרד מלא, כלומר אם זה
במשרד הרווחה, אגב מדברים על הרווחה,
מדברים על משרד הרווחה, ויש גם דיבור על משרד השיכון לחבר הכנסת מאיר פרוש, גם כן רוצים משרד מלא. אומרים לנו באגודת ישראל, אין סיבה שרק בדגל התורה יקבלו תפקיד מלא, הם אומרים את הטענה הזו. אם כחלון וסמוטריץ' יכולים לדרוש משרדים מלאים עם ארבעה מנדטים, גם יהדות התורה יכולה לדרוש סגן שר במעמד שר על תקן משרד מלא, גם לפרוש, גם לליצמן וגם לאורי מקלב, וככה שכולם יצאו מרווחים מהסיפור הזה.
אוקיי, איתי, בואו ברשותך נעבור לש"ס. שם אני שומע אומרים שאם מדברים איתם על מתיחות עם יהדות התורה, אז הם אומרים שביהדות התורה לא עמדו איתם בשום סיכום בכל מיני מקומות ברחבי הארץ, אבל אין, באופן רשמי אין מתיחות והכל בסדר. אז דבר איתנו גם על זה וגם על רשימת התיקים, ככל לפחות לפי הצהרה שאנחנו יכולים לשמוע היום מאנשי ש"ס.
תראה, אין מתיחות, יש פשוט נתק בין יהדות התורה לבין ש"ס בשלב הזה, ואגב, אני מקווה שביהדות התורה יצליחו לשמור, אתה יודע, על האידיליה הפנימית ביניהם, כי ככל שיש מריבות יותר על התפקידים וחלוקת התפקידים, ודיבר מקודם אבי על תיק השיקון, אז אני יודע שתיק השיקון רוצה דווקא אורי מקלב, אבל לא משנה, ככל שיהיה מריבות על חלוקת התיקים, אני חושב שאנחנו נשמע גם שם קצת חריקות. על כל פנים בשס, אריה דרי דורש להשאיר אצלו את תיק הפנים ונגב גליל, וגם להחזיר, כמו שהוא אמר, את מנהל התכנון, שזה, דרך אגב, בליכוד אומרים שזה כמו חצי תיק. אם אריה דרי ירצה את כל תיק הפנים ומנהל התכנון, הוא יצטרך לשחרר את נגב גליל. למרות שלא בטוח שזה יקרה, אבל כך אחד מהאנשים המעורבים במסע ומתן אומר לנו. בנוסף, תיק הדתות, שזה שר נוסף, ועוד תפקיד שר שעדיין לא ברור איזה תיק זה יהיה, תיק התפוצות, משהו לא ברמה, אתה יודע, שהיא חשובה וגדולה כמו פנים או כמו תיק הדתות, שגם זה עדיין לא ברור למי התיק הזה יקבל אותו, כי אם ישאירו את שני סגני השרים שהיום נמצאים בתפקידים, שזה איציק כהן ונהרי, שסוכם איתם, כפי שאתה זוכר בישיבת המועצת, כן. שהם פורשים בעוד שנתיים וחצי, אז בשס סוברים שצריך להביא למישהו אחר תיק של שר, והם יישארו בתפקידם כסגן שר.
ולפי מה שאתה אומר על שס, ומה שנשמע כאן קודם על יהדות התורה, זה נראה שבאמת בליכוד, ששם קיבלו 35-36 מנדטים, לא נשארו עם תיקים לכל השרים שם.
אנחנו עוד נשמע את ראשי הליכוד, כמו בכל הרכבת...
בדיוק, כמו בכל הרכבת ממשלה, הם באים ואומרים לנו לא נשאר, אבל אדוני, ככה בונים קואליציה.
יש מספיק שרים ללא תיק.
צריך גם להרכיב ממשלה.
אבי רבינה, כיכר שבת, כתבנו איתי גדסי, תודה לשניכם, ערב טוב לכם.
תודה,
ערב טוב. סיימנו את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, אורי כהן, הטכנאי, אחרי חדשות השעה 8, אנחנו שווים, נחזור לענייני המסע ומתן הקואליציוני, וגם נעסוק בעוד כמה וכמה עניינים, בין היתר סוגיית הדיור, ועוד נושאים וסוגיות. אתם מוזמנים להישאר איתנו, מיד אנחנו שווים. ערב טוב לכם.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.